עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על דברים ממש מעניינים, כמו למשל, על הקשר בין תזונה ושמיעה, למה דווקא תזונה צמחונית קשורה לשמיעה טובה יותר, מה הקשר לאומגה 3, איזה ויטמינים הכי חשובים, והמינרל המפתיע שמשפר גם את השמיעה שלנו. בפינת החקלאות, שהיא גם פינת מנשנשים, אנחנו נדבר על למה בננות זה דווקא פרי שעדיף לבחור בו בשעות הערב, אם רוצים לאכול פירות בשעות האלה. גם נפץ מיתוס לגבי האינדקס הגליקמי. מה אומר האינדקס הגליקמי? האם אנחנו צריכים להתייחס אליו בכלל? גם אני רוצה לדבר איתכם על מה עדיף להפחתת שומן בטני, דיאטה או שרירי בטן. אז אולי יש משהו אחר. לא אולי, בטוח יש משהו אחר יותר חשוב משניהם. ובסוף יהיה לנו גם מתכון לפשטידת פטריות של דניאלה סיבוני מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק עם 9 גרם חלבון למנה. כל מי שרוצה להתקשר ולעלות לשידור מוזמן ל-0552-103-103, אפשר גם לשלוח וואטסאפ את השאלה שלכם בוואטסאפ ל-054-70-103-70. 054-70-103-70. גם אפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לדף הפייסבוק של קבוצת הרדיו שלי, לצפות בשידור, לשתף, לסמן לייק ולשלוח שם שאלות. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור, אילי זק, עורך הדיגיטל, ירון זאבי, ועורך הפייסבוק, אליעזר בן יהודה. אוקיי. אז אני רוצה להתחיל איתכם על הקשר בין תזונה ושמיעה. כי אני חשבתי על זה שהרי בסוף, אנחנו מדברים הרבה מאוד מאוד על תזונה וראייה נניח, על תזונה והלב, תזונה והכבד, תזונה והלבלב, תזונה והעור, תזונה והשיער. לא שמעתי, משחק מילים, לא שמעתי שמדברים על תזונה והשמיעה. בכל מקרה, בדקתי בעקבות מחקר חדש שיצא על גורמים נוספים, שקשורים לשמיעה שלנו. עכשיו, קודם כל, ברור, 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 שהידרדרות בשמיעה היא יכולה להיות גם בגלל הגיל, אבל גם בגלל שמיעה של רעש חזק, או מוזיקה חזקה, או דברים שהם מאוד חזקים לאורך זמן הרבה כאילו שנים. שחיקה, גם גנטיקה, כמובן משפיעה. אבל המחקר שיצא, הוא מצא שאנשים שהם עם צמחונות, אבל מאוזנת, כלומר לא סתם לא אוכלים בשר, הצמחונות היא עשירה בנוגדי חמצון, בירקות ובפירות ובקטניות, אז נמצא שהם חוו פחות ירידה בשמיעה עם הגיל, הצמחונים, בהשוואה לאנשים שאכלו אוכל רגיל. הם חושבים שזה גם בגלל שכביכול תזונה צמחונית מכילה פחות אוכל מעובד, שזה לא בהכרח הרבה צמחונים כן אוכלים אוכל מעובד, אבל ברגע שהתזונה הצמחונית היא גם בריאה, אז מסתבר שזה שומר על שמיעה יותר טובה. עוד משהו שנמצא זה אומגה 3, היא טובה ללב ולמוח, אנחנו מכירים את זה, כי היא תומכת בזרימת דם טובה יותר, והזרימת הדם הזאת חשובה גם לאוזן הפנימית שלנו, היא מסייעת להגנה על תאי עצב ולסיכון נמוך יותר בשמיעה עם הגיל. איפה היא נמצאת? דגים, סלמון, סרדינים, מקרל, בצמחונים, זרי פשטן, צ'יה ואגוזי מלך, המקורות הכי חשובים. הוויטמינים שנחקרו בתחום, בעיקר ויטמין A, הוא גם נוגד חמצון, הוא חשוב לתפקוד תקין של תאי העצב, במקום הראשון יש לנו אותו בגזר. ויטמין C נוגד חמצון מאוד מאוד חזק, במקום הראשון פלפל אדום, גם בפירות הדר ובקיווי, וויטמין E שמגן על הממברנות של התאים, הוא נמצא בשקדים, מגוזים ובשמנים בכבישה קרה. עכשיו מהמינרלים, שוב אנחנו שומעים את המילה מגנזיום. מאוד טרנדי לדבר על מגנזיום לאחרונה, בגלל התכווצות של השרירים ובגלל ההשפעה שלו על זיכרון ושליפת מילים ועל המוח. אז אוקיי, מה מצאו? הוא גם עוזר לנו לשמירה על השמיעה, להגן על האוזן הפנימית מפני נזקי רעש וירידה בזרימת הדם. איפה הוא נמצא? העליתי לכם כבר פוסט בפייסבוק לפני בערך שבועיים, עם טבלה מסודרת, אז ירקות, קטניות, אגוזים, זרעים, דגנים מלאים, שיבולת שועל, קקאו, למשל, בננה. ומה מזיק לשמיעה? טוב, מבחינה תזונתית אין הפתעות, עודף סוכר, מזון מעובד, מעט מדי ויטמינים ונוגדי חמצון, וכרגיל, אנחנו רואים שהתזונה הנכונה חשובה להכל, וגם לשמיעה שלנו. אין מזון מתקן את השמיעה, אבל יש תזונה שיכולה לעזור לשמור עליה לאורך שנים. מה? ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
ואני היום רוצה לנפץ אתכם מיתוס לגבי האינדקס הגליקמי. כולנו יודעים שיש לכל הפחמימות אינדקס גליקמי. מה זה אומר? זה אומר באיזה מהירות הסוכר שאנחנו אכלנו קופץ לדם. אם הוא קופץ אחרי שאכלנו ממש ממש מהר, זה אינדקס גליקמי גבוה. אם הוא קופץ לדם לאט, כלומר הוא לא ממש קופץ אלא עולה בצורה הדרגתית ולאורך זמן, זה אינדקס נמוך. חשוב מאוד מאוד להבין שהקפיצה של הסוכר היא במאכלים שיש בהם סוכר, כלומר שיש בהם פחממות, או סוכר פשוט, שאנחנו מרגישים את הטעם המתוק שלו, או פחממה מורכבת, כמו נגיד בקמח, או בלחם, או באורז, או בפסטה, או קינוע, או משהו אחר, שהם מתפרקים לסוכרים במעיים, ואז בעצם זה יכול להיות טיפה יותר לאט. אז האינדקס הגליקמי זה אומר כמה מהר הדבר הזה קופץ לגוף. עכשיו, בדקו את האינדקס הגליקמי של פחממות, של סוגים שונים של פחממות, למשל של בטטה, אם היא מבושלת והיא מאפויה, יש הבדל. של פסטה, אם היא מבושלת יותר על המידה או מעט מדי, כאילו יש הבדל גם. בפיטה, מקמח מלא או מקמח לבן, יש הבדל משמעותי. בלחם או באורז מלא או לבן. ואז גם בדקו את האינדקס הגליקמי, את ההבדל ביניהם, בין הפירות השונים. נגיד נמצא של דובדבנים ושל זיפים, יש אינדקס נמוך, כלומר הם לא ממש מקפיצים את הסוכר בדם, לעומת אבטיח וענבים, שכן מקפיצים את הסוכר בדם. מה זה אומר? שאם אנחנו אוכלים אותם לבד, על קיבה ריקה, את כל הדברים האלה, נגיד תפוח אדמה על קיבה ריקה, רק אותו, בלי שום דבר לידו, או דובדבנים על קיבה ריקה, רק אותם, אז אנחנו יכולים למדוד כמה זה מקפיץ את הסוכר לדם. אבל מי אוכל רק תפוח אדמה על הבוקר על קיבה ריקה בלי כלום? מי אוכל רק פסטה או רק אורז ושום דבר לא לידו? זה ברוב המקרים לא קורה, אנחנו אוכלים אותם ממשהו אחר. ולכן כל הנתון הזה של אינדקס גליקמי הוא די חסר משמעות. האם אנחנו אוכלים את התפוח אדמה או את האורז או את הפסטה ביחד עם דברים אחרים בארוחה, עם סלט, עם בשר או עוף או דג, זה אומר שכל השומנים, הסיבים התזונתיים, החלבונים, מעכבים את ספיגת הסוכר, ואז האינדקס הזה כמעט לא משמעותי, הוא לא קיים, כי הכל נספג שם מאוד לאט תוך כמה שעות. אם אנחנו אוכלים פרי על קיבה ריקה, נכון, יש משמעות לאינדקס הגליקמי, אבל אם אנחנו משלבים את הפרי עם יוגורט או עם שקדים או אגוזים, או עם חלבון או שומן אחר, אז האינדקס הזה מופחת בצורה משמעותית, וגם אז אין לו משמעות. מה שאני מנסה להגיד זה שנכון, יש דבר כזה אינדקס גליקמי, ונכון, יש הבדל בין הפירות השונים באינדקס הגליקמי, יש הבדל בין הפחממות השונות באינדקס הגליקמי, אבל גם לחם, נגיד, אנחנו לא אוכלים אותו לבד, שמים משהו עליו, אבוקדו או גבינה, או לא משנה מה שזה לא יהיה. זה שילוב. ולכן ברוב המקרים אנחנו לא ממש צריכים להתייחס בתכנון התזונה שלנו לנתון הזה, כמה האינדקס גליקמי של משהו, כי סביר להניח שאנחנו מבטלים אותו בשילובים עם דברים אחרים. אוקיי, נעבור לפינת מנשנשים. מנשנשים סדרתיים, אוקיי. אז בהקשר של כל מה שדיברתי קודם, גם עם השמיעה ומגנזיום וגם עם האינדקס הגליקמי, אני עוברת לפרי שדווקא יש לו יתרונות בערב. בדרך כלל לא מומלץ לאכול פירות בערב למי שיש נטייה לסוכרת, כדי לא לקפיץ את הסוכר בדם בלילה בזמן שישנים. אבל נגיד, או שאם אין סוכרת, או שממש רוצים לאכול פרי, אפילו בשילוב עם יוגורט, או אם בשילוב עם משהו אחר, שזה מפחית כאמור את האינדקס הגליקמי, אני מוצאת שלבננה יש הכי הרבה יתרונות כנשנוש ערב מול הטלוויזיה ובכלל. למה? קודם כל, היא רכה ונעימה לעיכול. היא לא דורשת יותר מדי מהקיבה. הקיבה לשה אותה בקלות, וזה לא מעיק על העיכול שלנו, על הקיבה שלנו בשעות המאוחרות, וזה מעולה, זה יתרון פצצה. זה אחד היתרונות הכי חשובים שלה בהשוואה לפירות וירקות. ועוד, יש בה גם מגנזיום שכידוע מרפא שרירים ועוזר לנו לחלק מהאנשים, לפחות לשינה יותר טובה ולרגיעה מסוימת מבחינת ההתכווצויות והרפאיה של השרירים. הכמות הדרושה של מגנזיום לנשים זה 320, בבננה יש כ-30, כלומר כ-19% ממה שצריך ליום, זאת כמות שנחשבת ליפה. עכשיו ככה, יש הרבה בבננות שנשאר לכם, מה אני עושה? אני פה נגיד שכאילו קנינו יותר מדי, כולם בשלות ביום אחד, לא נאכל 18 בננות ביום אחד, אז פשוט תפרסו אותם, ושימו אותם בקופסה במקפיא, אחר כך לאכול את הפרוסות הקפואות האלה, לא צריך לעשות מהם גלידה, לא צריך לעשות משום דבר, זה פשוט טעים, גם בחורף, אני בהחלט ממליצה. ומול מה ננשנש פרוסות בננה, קפואות או לא, אני רוצה לשאול את מיכל, קדוש שלנו, עורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103, עורכת אונליין, שלום מיכל.
היי, מה נשמע?
מה שלומך?
בסדר גמור.
מה חדש השבוע? מה את מספרת על השבוע האחרון?
אני עדיין בג'טלג.
אה, איפה היית?
מהתונה.
מהתונה יש ג'טלג?
יש ג'טלג רגשי. אני חושב כבר לשגרה.
אבל זה אותה שעה כמו פה.
בדיוק אותה שעה. אבל הג'טלג הוא בפנים, אני יכולה להבטיח לך, אבל אני בסדר.
זה לא ג'טלג, זה שפשוט אחרי חופשה צריך חופשה לנוח מהחופשה.
דחוף. זה משהו שצריך להיות בחוק.
זה צריך לתכנן את זה מראש, נגיד אם את לוקחת שבוע לארצות הברית, תקחי אחר כך עוד שבוע להתאושש.
לחלוטין, אבל לפחות צפיתי בדברים בינתיים.
איפה, שם? לא.
בטיסה. אז חזרתי עם המלצות.
דרך אגב, אני שמתי לב לזה שנגיד, אני מורידה דברים מהנטפליקס נגיד לראות, באייפד, אבל נגיד אם אני מפעילה את הנטפליקס שלי נגיד בהולנד, הוא מראה לי תכנים אחרים לגמרי. לפעמים יותר טובים, זה נורא מעצבן, כאילו, למה אתם לא שמים לי אותם בישראל גם?
מוזר מאוד.
זה לא מוזר בכלל, זה כאילו מתאימים, לא יודעת, לאמת אני לא יודעת, אבל זה מעצבן. כאילו, יש סדרות שאני אומר, אה, יופי, זה יופי, אני אראה את זה בישראל, אני אמשיך לראות בישראל, ופתאום, אין בישראל.
אני אמליץ לך לדרכים פחות חוקיות, לא סתם, אבל אני לא יודעת, אבל זה באמת קצת מלגיד.
כן.
אבל יש משהו שיש גם אצלנו וגם ראיתי אותו שם, האמת.
נו.
שנקרא מודלים לחיקוי, שזה רול מודל באנגלית. וזה סרט ממש חמוד שהאמת שהוא מ-2008, והוא לא נראה בכלל מבחינת ה...
אוקיי, על מה זה?
זה הכל. אז התיאור, שתדעי, התיאור ממש לא עושה חסד, כתוב שם בתיאור, זה משהו עם ילדים תחויים, וזה נשמע משהו מאוד עצוב וכאילו קשה.
נכון, לא הייתי מסתכלת.
זהו, אז באמת כאילו, אחרי שרגע שנייה מתחילים, מתברר שהתיאור ממש לא מתאים. מדובר בשני גברים, אחד מהם הוא פול רד, שאנחנו מכירים מחברים, ומכל מיני אנטמן, מכל מיני סרטים, ועוד שחקן די מוכר, והם באמת מקבלים כביכול עבודות שירות, אוקיי? אבל הם לא כזה אסירים, פשוט עשו איזה עבירת תנועה כזאת מטופשת.
זה יפה, מקבלים, כאילו, לראות...
תקשיבי, זה ממש נחמד, הם כאילו מגיעים לאיזה מין, כאילו זה מין בית ספר, זה לא בית ספר, זה כזה חונכות לילדים מאוד ספציפיים, שצריכים קצת יותר תשומת לב. עכשיו לא מדובר פה בשום דבר קשה וזה, זה ממש כאילו, ממש כיף, והם כזה מתחברים לאיזה שני ילדים, כל אחד מהם, והם כאילו איכשהו נכנסים לעולם שלהם, וזה ממש מצחיק, זה כאילו בין מצחיק למרגש.
מה את אומרת, יופי?
כן, ויש שם עוד כמה שחקנים שכולם מכירים, יש שם את המורה הזאת מגלי, כל מיני כאילו
שחקנים שם... מי? מורה מגלי.
כן, שכאילו תמיד, גם שם היא מורה, כאילו זה כזה תמיד אותם שחקנים, אבל ממש ממש חמוד, וזה ממש העביר לנו את הזמן.
יופי, מהמם. אז רול מודלס, לא אמרת לנו בעברית הפעם, מהמם.
גם וגם.
אז אני ראיתי שני דברים חדשים של נטפליקס, אחד הם... יש איזו הצגה בברודווי של ג'ורג' קלוני, שהוא מסרט, עשה מזה מחזה, וזה על מקרטיזם, זה על כל ההשפעה של הרעה של התקשורת על ההתנהגות שלנו.
וואו, אוקיי.
זה כבד. זה נקרא Good Night and Good Luck, והם פשוט לקחו מצלמה וצילמו את הבמה בהופעה בברודוויי, כאילו ככה, עם הצחוקים של הקהל, עם המחיאות כפיים, עם כל מה שקורה שם, את הבמה עצמה. זה כבד ברמה מטורפת בעיניי, אבל זה תוכן חכם, אין מה להגיד, ממש חכם.
נשמע מעניין.
זה, כן, זה, אבל זה לא בערב, וצריך לי, כאילו, אם קצת יפים, אז לא יודע.
לפחות.
והפוך על הפוך, את רואה Saturday Night Live?
מדי פעם, מה שקופץ לי, אבל
כן,
זה חמוד.
כן, אז אני מקפיצה את זה בכוונה, זה, כן, זה צחוקים רציניים. אני אוהבת מאוד. אז מי שרואה את זה ביוטיוב או במקום אחר, אני לא יודעת, אז יש שם אחד לטיני שנורא נורא מצחיק תמיד, השחקן נקרא מרסלו הרננדס. הוא עשה סטנדאפ רק שלו, על איך מגדלים ילדים לטינים, כאילו מאגרים לטינים, מגדלים את הילדים שלהם בארצות הברית. מצחיק ממש ממש ממש. אמריקן בוי נשמע, נקרא אמריקן בוי, מרסלו הרננדס מסאטרדי נייט לייב SNL, ממש יפה, נחמד, זה כן, צחוקים ומעביר ממש מהר את הזמן.
יאללה,
קחתי. יאללה, תודי מה דעתך.
אני הולכת עכשיו לארגן את כל הבננות שהשארתי פה מקרר, נראה מה נעשה איתן.
לפרוס ולשים בפריזר, תודה רבה רבה רבה,
מיכל
הקדוש, תודה רבה, ויש לנו מאזינה על הקו. הלו.
הלו.
כן, שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך?
קודם כל, תודה על תוכנית יחד נהדרת.
תודה רבה.
שנית, השאלה שלי, כן?
כן, בטח.
אני שואלת, מה את ממליצה לאכול כדי למנוע לחץ דם או להוריד לחץ דם? מה טוב לאכול או מה טוב לא לאכול?
טוב, אז ככה, בואי נתחיל כזה, מכזה דבר. באופן כללי, אנחנו יכולים להגיד שתזונה נכונה עם מעט מלח, מעט סוכר, מעט מזון מעובד, מעט שומן טרנס, הרבה ירקות, גנים, קטניות, אוכל טבעי, היא תמיד טובה להכל, וזה כולל גם את הלחץ דם. לחץ דם יכול לנבוע גם ממלח הרבה פעמים, אבל לא תמיד, כי מלח סוחב אחריו נוזלים, ואם הוא משאיר את הנוזלים בגוף, זה מעלה את הלחץ של הנוזלים בתוך צינורות הדם, ואז כאילו מעלה את לחץ הדם, ואז אמרו בעבר, דבר ראשון, תורידו דברים ממלח מהתפריט. עכשיו, להגיד לך, תורידי דברים ממלח, זה יהיה לא בדיוק הנחיה מדויקת, כי נגיד המלח עצמו, שאת שמה כפית במרק, או קצת מלחייה מעל הסלט, זה לא הכמות נטרן המשמעותית. הרוב מגיע מהמלצה הקודמת, מלהוריד מאכלים מתועסים. מאכלים מתועסים ומוכנים, ואוכל מוכן, שרק מחממים, ונגיד ורטבים, קנויים, גם גבינות בולגריות וחמוצים, אבל בעיקר הדברים המתועסים ורוטף סויה וכאלה, אלה מכילים את רוב המלח, אז ההמלצה להוריד דברים מתועסים שאמרתי עליה קודם, היא בעיקר נכונה גם פה. עכשיו.
זאת אומרת, אפשר טיפה לשים מלח בסלט או משהו כזה, כי זה לא מה שיפיל
נכון.
אותנו.
חד משמעית, עכשיו כאילו, היו גם מחקרים שראו שיש אנשים שהם יותר רגישים להפחתת מלח בתפריט, ויש אנשים שפחות. לפעמים לחץ דם גבוה יכול לנבוע מדברים אחרים, אפילו מסוכרת, כי כאילו הסוכרת משפיעה על כלי הדם וגורמת לדלקתיות ולהסתיידות עורקים ולכל מיני דברים בכלי הדם, ואפילו זה יכול לגרום לך לשינויים בכלי הדם וללחץ דם. אז מאוד מאוד משנה, זה המצב הכללי שלך בכל הבדיקות, ולא רק להתייחס לגורם ספציפי של לחץ דם. עכשיו, נגיד שאנחנו נמשיך עם הדברים שלה, שמשפיעים ישירות על לחץ דם כמו מלח, שוב, אז הנחיה היא לא להוריד את המלח, אלא להוריד מאכלים מתועסים, בעיקר את הדברים הכי ישירים, שזה רטבים עם רוטב סויה, את הגבינות הבולגריות, מלפפונים חמוצים, אפילו גבינה צהובה לא הייתי מורידה, וגם שקדים כלואים במלח, זה לא הדברים המשמעותיים, צריך להוריד את המשמעותי.
כן.
אוקיי. הלאה, יש אנשים שקפה מעלה להם לחץ דם, לא לכולם. לחלק מהאנשים, קפאין מעלה לחץ דם, בעיקר כשהם שותים בהתחלה, אבל אחר כך הכבד מתרגל לפירוק קפאין, ואז זה לא כל כך משפיע, אבל את צריכה לבדוק על עצמך, ואם אצלך את רואה שהקפאין כן משפיע על לחץ דם, אז מאוד מאוד כדאי, לנסות לעבור לקפה נטול קפאין, וגם לא לשתות משקאות אחרים מכילי קפאין, כמו קוקה קולה, אפילו תה רגיל, כאילו, תה ותה ירוק, כן מכילים קפאין ותה וברומין, שיש להם את אותה ההשפעה.
רגע, אבל... את אומרת, כשאת אומרת למדוד, זאת אומרת אני יכולה למדוד לחץ דם, אחר כך לשתות קפה, ואחרי רגע למדוד עוד פעם לחץ דם ולראות אם
לא זה... לא הייתי אומרת רגע, אבל חצי שעה, כן.
חצי שעה.
כן, אם עדים את הלכב, אתה לא עמד כלכבה ריקה או לא, אבל כן, משהו כזה.
כן? טוב.
כן. כשאת מודדת לחץ דם במצב רגיל, רגוע בבוקר, זה אמור להיות תקין.
כן.
נו, אז אם את שותה, את מרגישה אחרי כמה זמן, נגיד, אני לא יודעת מה, רבע שעה, תלוי אם זה על כיבה ריקה, אז יותר מהר מחצי שעה. את שותה, מרגישה קצת עלייה בדופק, את יכולה ישר לבדוק לחץ דם, יש סיכוי שתראי עלייה מסוימת. בנוסף, פעילות גופנית משפרת את זרימת הדם, היא חשובה, סופר חשובה, לא פחות מתזונה נכונה, שכדאי לך לעשות צעידות והפעלה, והפעלה של הלב, בשביל לשיפור זרימת הדם בגוף, זה ממש 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 חשוב. וכמו שאמרתי לך בישר בהתחלה, הפחתת סוכר זה לא רק למניעת סוכרת, זה קשור לבריאות כלי הדם, ואת צריכה גם לנסות להפחית את הפחממות, בעיקר הרעות, הסוכרים, קמח לבן וכו', ודברים מתועשים מהתפריט, כדי לשמור על כלי האדם התקינים. אם את בדק, תפקודי כליה, כמובן אני משערת שאת מאחורי כל הבדיקות החשובות בתחום.
אוקיי.
נכון? לא, אני שואלת.
כאילו...
עשית בדיקה של תפקודי כליה, בדיקות כל מיני, כן?
לא, בסך הכל הכל בסדר מצוי, זה לא שאין לי משהו מיוחל. אבל לחץ דם צריך לשמור, כאילו אמרו לי, קפאין לא טוב.
תראי, זה לא שזה בהכרח, זה לא דברים שהם בהכרח לא טובים, שאת צריכה לבדוק אותם על עצמך. והרבה פעמים גם התזונה, גם אם היא סופר נכונה עכשיו, לא יכולה לתקן נזק של דברים קודמים, ולכן יש תרופות גם, שלא כדאי להזניח את הטיפול. זה חשוב, כן?
כן.
בסדר.
כן, אבל כדאי בלי תרופות ללחץ דם, הרי כל תרופות...
לא, לא, רגע, 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 אני לא מתערבת בהנחיות של הרופא, כי אם את לא... אם הוא אמר לך לקחת תרופות...
לא, לא אמר לי, לא אמר לי, אבל בסדר. בגדול, אני, מה שאני שומעת, כל מיני סטטינים וכל מיני דברים, זה בסוף מביא לצרות.
זה תלוי, אולי. תלוי אצל כל אחד, מה הרמה של הקולסטרול, או מה הרמה של הלחץ דם, ולאן הוא רוצה להגיע, זה כאילו לא בהכרח מביא לצרות, לא אצל כולם. לפעמים זה עושה הפוך, כן? את צריכה לבדוק מה המצב אצלך עכשיו, להגיד, קפה זה לא טוב, או מלח זה לא טוב, זה הנחיות כלליות, ולכן אני מציעה לבדוק על עצמך.
כן. טוב.
יופי.
אוקיי, אני מודה לך מאוד.
גם אני לך על השאלה מצוינת. תודה רבה,
שבת שלום. תודה, תודה.
ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, מאיה.
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר, אמור, תודה, מאיה. יש לי שאלה קצרה מאוד. כמה זמן צריך להיות בין מנות של פרי עם סוכר בסדר?
מה זאת אומרת בין מנות של פרי? אתה רוצה...
נו, אכלנו פרי אחד, כמה זמן בין מנה פרי שנייה?
אין זמן שאתה צריך לחכות. אתה יכול לאכול שניים, שלושה בבת אחת אם אתה רוצה. אני לא כל כך אולי הבנתי את השאלה. אתה רוצה מה לעשות? אתה רוצה נגיד לאכול ארוחת צהריים, ואז לאכול פרי, ואז אתה שואל כמה זמן עד הפרי הבא?
כן, בדיוק.
כאילו, אתה בדיאטה לירידה במשקל?
לא בדיאטה. המשקל שלי בסדר.
אז למה אתה שואל את זה בכלל? למה? מה שמעת?
אני שומר על סוכר, כאילו אמא שלי כתוב שני רגליים.
אם אתה שומר על סוכר, העניין הוא לא כמה זמן אכלת פרי, או אחד או שניים או שלושה, אתה לא יכול לאכול הרבה מדי פירות בלי שום קשר. אתה צריך להקפיד על כמות פירות יומית, פחות משנה לי הרווח בין הפירות. נגיד, הייתי מעדיפה שאם אתה רוצה, נגיד, לטפל ב... טרום סוכרת, נגיד, הייתי מעדיפה שתוכל פרי אחד ביום. עזוב עכשיו, לא משנה לי אם זה בבוקר, נגיד, או בארבע. זה לא שאתה עכשיו צריך לחכות זמן מסוים ואז פתאום בסדר לאכול עוד פרי. אתה צריך לנסות להקל על הלבלב, לא לגרום לו להפריש המון אינסולין. ופרי, זה, בסוף זה סוכר, כאילו, נספק בדם, מקפיץ באיזושהי מידה את האינסולין. עכשיו, אם אתה אוכל את הפרי מיד אחרי ארוחת צהריים, או מיד אחרי ארוחת בוקר, או מיד אחרי שאכלת יוגורט, או ביחד עם שקדים או אגוזים, אז אתה קצת מעכב את ספיגת הסוכר. ואז נגיד, אם אתה רוצה אחרי שעה לעשות את אותו דבר עוד פעם, אין מניעה, אני פשוט לא חושבת שאתה מתמקד בדבר החשוב. ההפרש של הזמן לא כזה משנה, משנה כמה, בסוף. בסדר?
כמה,
כן, ובאיזה שילוב, ובאיזה שילוב, אל תשכח את זה.
תודה, מאיה.
זהו, עניתי?
כן, זהו.
טוב, יופי. תודה רבה. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, מאיה, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר, אני מאוד שמחה לדבר איתך.
תודה רבה, גם אני איתך.
אני רציתי לשאול אותך, לגבי מלח.
אוקיי.
יש כל מיני עניינים של מלך הימלאיה היום בשוק, בזה הוורוד המיוחד, ויש מלך מואשר ביוד, ויש מלך רגיל.
נכון.
רציתי לשאול אותך, איזה מהם את ממליצה להשתמש באופן רציף, כאילו בבית?
בבית את שמה טיפה לבישול ובמלחייה, נכון?
כן.
אוקיי, אז ככה. יש לנו, נעשה הבדלה בין, רגע, בין מלח דק למלח גס, וזה למה? כי במלח דק, במלחים דקים, בדרך כלל הם מוסיפים לנו עוד כל מיני חומרים, כמו E511, שזה מכיל בפנים ציאניד טיפה, כדי למנוע התגיישות, כדי שזה יישאר לחבוקה, ולא יספח לחוט ויהיה חתיכות וגושים. את רוצה להשתמש בזה במלחייה, את לא יכולה שזה יהיה פתאום גוש. אז מוסיפים דברים כדי שזה יישאר דק. ב-90% מהמלחים הדקים, לא בכולם. יש כאלה שהם דקים ולא מכילים את זה. אבל ברוב המלחים הרגילים, אם היית בכלל מסתכלת על רשימת המלחים, מי בכלל חושב להסתכל? את רואה.
מי חשב להסתכל באמת?
בדיוק, מי חשב להסתכל? אז הבן שלי פעם, הוא אומר לי, אמא, תראית שיש בה המלח את האי הזה, מה זה האי הזה? וכאילו, מה פתאום שהיא במלח? אני לא עלה לי לראש בכלל להסתכל, הוא במקרה רע, אז זה ציאניד, זה לא טוב. עכשיו, גם אם זה בכמות קטנה, אני חושבת שזה מיותר, ולמה? כי מה אכפת לך להשתמש במלח גס? מלח גס הוא ממלא כבר מופיע בחתיכות, לא מוסיפים לזה אף פעם. שום אי, ולא ציאניד, ולא מונע התגשות, ושום דבר, זה רק מלח. עכשיו, עולה השאלה, האם זה משנה אם המלח הוא אטלנטי, או מהמעמקי האוקיינוס, או מההימלאיה, או מים המלח שלנו, או מאיזה מחצבים אחרים. בסוף, המלח הוא אותו מלח בגוף, הנטרן הוא אותו נטרן, ההשפעה של זה הלחץ דם היא בדיוק אותו דבר. למכור לך משהו כמלח יותר טבעי או יותר בריא, זה ממש לא נכון, אין שום סיבה לשלם יותר על מלח. הוורוד, הטענה שלהם, שהוא מכיל טיפה מינרלים, שזה כנראה גם נכון, כי אחרת הוא לא היה ורוד, נגיד מגנזיום או כל מיני מינרלים אחרים שתורמים טיפה לצבע, אבל את צריך להבין שהכמות שמה היא מזערית, ובהשוואה לעובדה שאנחנו אמורים להשתמש במעט מאוד מלח גם ככה, אז היא זניחה ולא לספור אותה. עכשיו, כן. המלח עם היוד שאת אמרת, גם פה, בגלל שהמטרה שלנו היא להפחית מלח בתזונה, אני לא הייתי מציעה לאנשים להתמקד במלח הזה כמקור ליוד, כי אנחנו לא רוצים לאכול מלא 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 מלח, בשביל שיהיה לנו יוד בכמות תקינה. כבר עדיף לקחת תוסף יוד מאיזה הצעות או ממשהו, במקום לאכול מלא מלח כדי שיהיה לנו יוד בגוף. אז לשים לב, שהמלח של היוד, א', לא מומלץ בכמות גדולה גם ככה, ואז הוא מביא לך יוד בכמות יחסית, גם כן לא משמעותית, וב', המלחים של היוד, אני לא ראיתי מלח גס יוד, כולם דקים. אז מאותה הסיבה, אותו דבר עם ה-E511 הזה, או אמר. אז אין, אני כאילו, אז היה לי כזה, בבית, מלח יוד, ואחרי כמה שנה, שנתיים שראיתי שהוא עומד סתם, ואני אז אהבתי אותו לפח. אם את רוצה יוד, עדיף דברים אחרים, בקיצור. Okay, אפילו תוסף עדיף מהמלח הזה.
אז גם שאלה, אם צריך תוסף יוד באופן עקרוני כולם כזה, או ש...
תראי, לאחרונה היו מחקרים שבישראל ספציפית הייתה בעשר שנים האחרונות עלייה של פי שניים בשימוש בתרופות לבלוטת התריס בקרב נשים. וההערכה הייתה שבגלל שהיה יוד במים, וחלק מהמקומות עברו למים מותפלים, וגם מי שלא מים מותפלים מסנן בעצמו את המים בבית, כי הטעם של המים מברז בכלל לא משהו בלשון המתה. אז כולם משתמשים במסננים כאלה ואחרים, שעוד יותר מורדים את היודים, אם בכלל יש לנו מים שהם לא מותפלים. בנוסף, גם יוד נמצא רק במאכלים, או לא אגיד רק, סליחה, בעיקר במאכלים מהים, כלומר בדגים ובעצות, ומי שצמחוני ונגיד לא אוהב עצות, אז מאיפה יהיה לו יוד? יש קצת בחלב ומוצרי חלב, מהפרה, ויש גם קצת בביצים. שזהו בעצם פחות או יותר. זאת אומרת, אין יותר מדי מקורות להיות גם ככה למי שצמחונית ולא אוהבת עצות. או בסושי, או בסלט, או במה. נגיד שאת כן אוהבת עצות, בכף עצות וואקמה נגיד, שאת יכולה לשלב בסלט, וזה עושה טעם מאוד מאוד חזק, יש לך כבר מספיק, יותר יוד ממה שאת צריכה ליום.
אה, וואו.
כן, גם בנגיד אבל... איזה 4 דפי סושי כאלה, נורי, גם כן, 4, סליחה.
זהו, שזה לא כל כך בתזונה היומיומית שלי.
זהו, כאילו... גם לי לא, וניסיתי להוסיף, אבל ראיתי שזה כאילו, אני אין לי את זה בהרגל, ואני לא מצליחה, אז כאילו הרבה פעמים אני כבר שוכחת, אז אני בסדר, קניתי את הקלפ הזה, בפעם בשבועיים שלושה שאני נסגרת כדור כזה, יכול להיות נחמד, כי לי אישית, אני לא אוכלת דגים מגיל 12.
כן, אני גם פחות...
כן, וגם לא מוצרי חלב וגם לא ביצים, אני אז מאיפה באמת? וגם לא מהמים, כי אני מסננת אותם עם המכשיר, אז כאילו, באמת מאיפה. אז כן, אבל מלח זה לא אופציה של תוסף, לשים לב. מלח זה מלח?
כן, מלח זה מלח, ועדיף את ה... שלא מתחיל את ה... אי בכלל, רק מלח.
אז גס.
גס, ודרך אגב, יש לי פה מלח כלשהו, לא משנה זה, אבל הוא דק ורשום עליו רכיבים מלח שהופק מסלעי מלח בלבד.
קודם כל יפה, אבל זה מצחיק אותי שאמרו סלעי, כאילו וואו, דמיון מתחיל, איזה סלעי מלח אקזוטי, מנסה לשם טיול. כן, רואים כאלה בשפע בדרך לאילת.
כן, אבל את יודעת, פה זה גם ורוד, מוסיף איזה, אבל בגלל שאני רואה שאין תוספים, אז הוא נראה לי גם סבבה.
נכון, לחלוטין.
אז או זה או גס, ודרך אגב שאלה אחרונה, מים מינרלים לעומת מים שאנחנו מסננים?
אני לא יודעת להגיד לך חד משמעית, המים המינרלים הם כאילו מכילים מינרלים, אבל מצד שני הם מגיעים בבקבוק פלסטיק שעמד שם הרבה זמן, ולאחרונה כבר יודעים שהפלסטיקים מגיבים עם האוכל והם לא אינרטים, זה לא שהם כאילו לא קורה שום דבר.
וואי, אין דרך לצאת מזה.
אז אני אישית מעדיפה את המסוננים שלי, שיהיו לי קרים, זמינים, יותר זול, בלי לסחוב, בלי כלום, וגם שלא יהיה לי אחר כך זבל לכדור הארץ, מה אני אגיד, מה אני עושה עם זה אחר כך?
כן, זה גם נכון.
כן, נכון.
טוב, תודה, תודה על כל התוסעת, מהממת.
מהממות, מהממות לך, ותודה רבה רבה, מוזמנת להתקשר, מתי שתרצי עם שאלות כאלה.
אני לא מפסידה אף פעם.
תודה רבה רבה רבה. ויש לנו, מה, מאזינה? מאזין? מאזינה, שלום.
שלום, דוקטור.
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
אני מאוד אוהבת להקשיב לך, אני ובעלי כל שבוע מקשיבים לך, ואני חברה שלך בפייסבוק, ואני נהנית לקרוא את כל התובנות שלך.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה לך. דוקטור, רציתי בבקשה לשאול, לגבי גיל המעבר, מה בדיוק צריך לאכול, מה לא לאכול, מה לשתות, מה להימנע, ויטמינים שאת יכולה להמליץ?
את יודעת שזה, התשובה היא הרצאה של שעה וחצי שאני עושה לפעמים סדנאות, זה לא לחמש דקות, אני יכולה להגיד לך בקיצור, אבל כאילו הרמת לי להגיד לך שעל הספר החדש שרציתי לפני כמה חודשים, שהוא כולו תזונה לגיל המעבר, על סידן, על שומן בטני, על חלבונים, על ממתיקים, על פחממות, עם תפריטים, עם הסברים, ועם סרטוני הסבר שמצורפים לכל פרק, זה נקרא במעבר קל, את מוזמנת לבדוק את זה.
וואו, יפה,
עכשיו, אני, הרצאה של שעה אני לא יכולה לעשות, כי השאלה שלך היא נורא רחבה, זה כמו לשאול אותי מה זה תזונה נכונה לילדים, איך אני אתחיל, מאיפה את רוצה שאני אתחיל? אז יש תזונה נכונה גם לגיל המעבר, הדברים העיקריים שאני מדגישה בספר, זה קודם כל החלבון.
אוקיי.
כמות תקינה של חלבון, שאני לא יכולה עכשיו להתחיל לקריא טבלאות והכל, כמובן, כמות תקינה של חלבון עוזרת למנוע נשירת שיער, עוזרת למנוע את הירידה בשריפת קלוריות ובעלייה במשקל, לשמור על מסת שריר, עוזרת לשינה טובה יותר אפילו, סופר, ולבנות עצמות, כולם מתייחסים רק לסידן, אבל גם צריך חלבון לבניית עצמות. הדבר השני שאני מתייחסת, סידן, איפה הוא נמצא, כמה צריך, צריך טיפה יותר, לא בעיה לקבל את הכמות הדרושה, אבל צריך לאכול פשוט את הדברים הנכונים. דבר שלישי שאני מתייחסת, שומן בטני, שוב אני חוזרת לחלבון, תפריט עתיר חלבון עוזר להפחתת שומן בטני, אבל חשוב להבין שפחממות גורמות לשומן בטני, ותפריט שמכיל נגיד שתי מנות פחממה, כמו ששמתי בספר, הוא תמיד יכול להיות יותר טוב מאשר תפריט רגיל במרכאות, שאני נותנת, כן, אפילו שמכיל לחם גם בבוקר וגם בסנדוויץ' ביניים וגם בארבע סנדוויץ' עם הקפה וגם בארוחת ערב שתי פרוצות עם ביצה סלט. יכול להיות תפריט מעולה, אבל הוא פחות מתאים לגיל המעבר.
אוקיי.
זה הדברים העיקריים שאני רוצה להגיד לך כרגע, אבל בפועל יש ירידה של כ-300 קלוריות ליום ברגע שיש את השינויים ההורמונליים ב... ב-C. זה לא פתאום מהיום למחר יש לך ירידה בשריפת הקלוריות, זה תהליך של ירידה ברמת האסטרוגן, ובמקביל יש ירידה בשריפת הקלוריות. עכשיו, הבנתי. אנחנו לא יודעות מזה, כי זה לא משהו שניתן למדידה, זה לא כמו שתלכי לעשות בדיקת דם, ותראי שההמוגלובין שלך הוא 12.5. זה לא אותו דבר, את לא יכולה לבדוק את זה בדיקת דם רגילה. אז את לא מודעת לזה, את לא רואה את זה, זה לא כואב, זה לא מופיע בשום דבר. את פשוט יכולה להגיד, אוקיי, אני אוכל אותו דבר, ומה שאת אוכלת אותו דבר כמו קודם, בלי לשים לב בכלל ובלי לדעת מזה, זה יותר מדי טיפה בשביל הגוף. בסי זה ב-300 קלוריות יותר. עכשיו, מה קורה אם את אוכלת אותו דבר? לא מגזימה, לא זוללת, בלי בולמוסים, שום דבר, בלי אכילה מעצבים של גיל המעבר, כלום.
אוקיי.
אז נגיד אם את אוכלת אותו דבר, וזה ב-300 קלוריות יותר מקודם, 300 קלוריות כפול 30 ימים לחודש, זה 9,000 קלוריות, זה טיפה יותר מקילו, קילו שומן לחודש. אחרי חצי שנה את עולה 6-7 קילו, ואת לא מבינה למה, מה עשיתי, לא עשיתי שום דבר, לא בסדר, לא זללתי, לא אכלתי. אז צריך לאכול טיפה פחות, או לעשות טיפה יותר ספורט כדי לשרוף יותר.
אוקיי.
אז כל הדברים האלה זה הדברים החשובים ביותר. חוץ מזה הרחבתי שם על קפה, על קפאין, על ממתיקים, על פחמות ועל נשנושים וכו' וכו', אבל אלה הדברים החשובים. בקשר לתוספים, לא כולם עוזרים, יש כאלה שמעידות שזה כן עוזר להם, אני לא מדברת על טיפול הורמונלי, אני מדברת על כוהו שחור, או שיח אברהם, או שמנר הלילה וכו'. ששווה לפעמים לנסות, לא כולם עוזרים לכולם.
הבנתי, זה יכול כאילו לעזור בקטע של, כאילו, אני, יש לי בעיה קושי בשינה רצופה, שינה רציפה בלילה. או אני למשל הולכת כל יום הליכה של חצי שעה, אבל רק הולכת, כאילו, לא עושה
תראי,
ג'וגינג או אימוני כוח.
אני מציעה, ההליכה היא מצוין, לא קשור לדעתי לשינה. את יכולה לנסות כאלה את ה, נגיד, לבקש מהרופא עם מרשם, זה יוצא לך יותר זול, למרות שלא מוכח עם מרשם לסימידונה, שזה כהוא שחור.
אוקיי.
את יכולה לנסות, מה קרה? לא מזיק, לא היטיב לך, לא עזר לך, אחרי איזה חודש אם את רואה כבר לא עזר. את יכולה לנסות משהו אחר.
הבנתי.
טיפול הורמונלי חלופי זה משהו שרק רופא נשים יכול להמליץ עליו, אני בטח שלא.
נכון, אני פשוט פחות בעד תרופות, כאילו כדורים שהם יותר כימיים, אני מעדיפה משהו שהוא יותר טבעי שאני אוכל...
גם אני פוחדת מטיפול הורמונלי, אז אני סובלת לפעמים מעצבנות יתר או כל מיני דברים, ואני אומרת לעצמי שאין מה לעשות, ותתמודדי עם עצמך.
כן, לגמרי.
כן, זה קשה, זה קשה.
כן, אבל באמת צריך קצת להוריד את הכמויות של האוכל כנראה.
ואז לפעמים אני מרוב עצבים, אז אני קונה כרטיס לחול, ואני אומרת, אני אברח מעצמי, אבל אז אני שוכחת שאני לוקחת את עצמי לחול, גם כן, אני לא משאירה את עצמי בארץ.
וואי, כל הכבוד לך. נראה לי שצריך לאמץ את הגישה הזאת.
כן, זה גישה, כן, אני יודעת, לתצבן בחול זה אותו דבר כמו לצצבן בארץ.
אהבתי.
כן. טוב.
את מקסימה, תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה. יש לנו מאזין על הקו, הוא בטוח לא ישאל אותי על גיל המעבר, שלום.
שלום, שלום, מדבר ראובן.
היי.
היי, דוקטור רוזמן, אני מאזין ותיק של התוכנית שלך, מאוד נהנה ממנה.
תודה רבה.
ויש לי שאלה על סלק.
סלק?
כן.
אוקיי.
יש המון המון פרסומים, אני לא יודע כמה מקצועים, כמה טוב נפלאות הסלק לניקוי כלי דם וכו'. השאלה שלי א', האם זה עובד הפוך, זאת אומרת גם אם יש איזה שם סתימות זה מנקה, האם זה עובד על...
אני רוצה להגיד לך, אני רגע, אני רוצה להגיד לך לפני שאתה...
אוקיי, תגידי שזה לא שווה כל ה...
לא, שנייה. סלק הוא מדהים חד משמעית, ואני כבר אגיד לך את היתרונות שלו הבריאותיים. אבל להגיד שמשהו מנקה את העורקים, זה וואו, זה כאילו ממש מנותק מכל מציאות. אין ניקוי עורקים, אנחנו לא כמו עושים ספונג'ה בבית, יש לנו לכלוך, פשוט ניקח סקוטש, ננקה את הפאנלים, ועכשיו הם נראים חדשים. זה לא עובד ככה. אין ניקוי עורקים, עם העורקים סתומים, אתה יכול לאכול 5,000 סלק ליום, או אני לא יודע דברים אחרים, וזה לא יעזר שום דבר, כי העורקים סתומים. כל תהליכים שקרו, אפשר להאט את ההחמרה שלהם, אין ניקוי. ניקוי זה עם סבון, זה חיצוני, ניקוי פנימי, הכבד עושה כל הזמן, מנטרל רעלים כמה שאפשר ומוציא אותם החוצה, ודרך הצואה, דרך השתן, או דרך... אנחנו כל הזמן מסננים כל מיני דברים. יש דברים שאתה אוכל, ובלי לשים לב, עושה אולי נזק לעורקים, אבל סלק בטח שלא מנקה עורקים, כמו ששום דבר אחר לא מנקה עורקים, וגם תרופות לא. הן יכולות לעזור בצורות אחרות. אבל אם כבר העורק סתום, אז אי אפשר להחזיר את זה אחורה, בתרופות, מה שעושים היום זה בדרך כלל צינטור, להחזיר אחורה זה, אם בכלל בתרופות, אז רק במידה מסוימת. זה לא, אתה חוזר לגיל 12 עכשיו. עכשיו סלק, נגיד אתה משלב סלק כל יום, הוא מכיל פוליפנולים, שאנחנו יכולים לדעת אותם לפי הצבע שלהם, כמו בענבים ויין ורימונים, שבהחלט, בהחלט, בהחלט עוזרים להפחית את התהליך של הסתיידות עורקים, כלומר את החמצון של הקולסטרול הרע ואת ההידבקות שלו לסדן על העורקים. בהחלט נכון, אבל זה יכול לעזור לא להוציא מה שיש לך עכשיו, זה יכול לעזור למנוע החמרה. בסלק יש סיבים תזונתיים שמאוד מאוד עוזרים לפעילות המעיים אצל הרבה אנשים, בסלק מבושל, פחות בטרי. במבושל בכלל הכל נספג יותר טוב, גם עם מיץ סלק, בקיצור יש לו המון ויטמינים ונוגדי חמצון מאוד מרוכזים, והוא באמת 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 מצוין, אבל להגיד שהוא מנקה זה לא כל כך הגדרה נכונה. אני כן בעד, חד משמעית בעד, לשלב.
השאלה הנוספת היא, האם יש טעם לקלף את הסלק, נגיד סלק שהיה בתנור והוא רך כזה, אם צריך לקלף אותו.
אם שטפת את זה טוב, אז לא צריך.
כן, כן, נשטף, בהחלט. לא צריך לקלף.
לא, מה פתאום. אם טעים לך קליפה, אם היא רכה, אם היא לא מכילה אדמה, מה פתאום, לא צריך. גם אם זה לא היה בתנור, אתה יכול להשאיר את הקליפה, היא משטופה ממש ממש טוב. אני פשוט מקלפת כי זה יותר קל לי מלשטוף ממש טוב.
הבנתי.
כן.
טוב. יופי. זהו, הבנתי, סגרתי את פרק הסלק בצום.
אני שמחה.
תודה רבה.
תודה רבה, ראובן, תודה רבה. יש לנו מאזינה לקו, שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך את?
מצוין. אני רציתי שתי שאלות קצרות. אחד, זה האם אישה, נגיד בגיל המעבר, או 50, 60 ומעלה, יכולה לבסס את התזונה שלה בעיקר בעצם על חלבון.
בטח.
זאת אומרת שיהיה מעט מאוד פחמימות, ומעט
משמעית,
מאוד
כן.
שומנים.
רוצה לתאר לי את התפריט, שנראה שאנחנו מדברות על אותו דבר? כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מעט מאוד פחמימות, ואז נגיד מישהי התקשרה שבוע שעבר, או לפני שבועיים, והיא חשבה שהיא לא אוכלת פחמימות לארוחת בוקר, כי היא אכלה לחם קוסמין, והיא חשבה שלחם קוסמין, בגלל שזה קוסמין, זה לא פחמימה, אז אולי עדיף שאנחנו נישר כזה קו, ותגידי לי פחות.
אוקיי, אז אני אגיד לך, נגיד בבוקר,
כן,
שתי כפיות צ'יה, כפית שיבולת שועל, יוגורט של 25,
כן,
ואוכמניות.
טוב, אוכמניות ושיבולת שועל זה פחמימות, כן? זה פחמימות מעולות, אבל זה פחמימות.
נכון.
כן.
נכון. ואגב, אם אפשר ככה לראות כמה קלוריות כל הסיפור הזה יוצא בכללי, כי סך הכל...
אין בעיה. אז אבל
אוקיי,
לא אמרת לי את הכמות של האוכמניות.
אוכמניות 125, הקופסאות הקטנות.
מה את אומרת?
למה?
את עשירה, עשירה, אני אומרת, 14.90 ל-100 גרם. כל הכבוד. הלאה, כן.
אוקיי. עשירה?
כן, עשירה.
לא הבנתי, אוקיי. עכשיו, צהריים, נניח, אני יודעת, משתנה, נניח, תקחי דג.
רגע, עד הצהריים כלום? זה היוגורט הזה והחומניות?
כן, אולי תמר.
נו, אז אולי זה עוד פחמימה, אתה רוצה להגיד.
נכון, נכון.
אוקיי,
זה מתגלה לאט לאט.
כן.
נגיד צהריים, נגיד חזה עוף או בשר או דג, עם נניח 3 כפיות, כפות של אורז או 2 כפות.
עוד פחמימה, מה יש לך? נו, את רואה? טוב שאני שאלתי אותך.
לא, בסדר, אבל בואי נראה, נכון.
את אומרת לי, הדיאטה שלך בעיקר חלבונים, לא, היא בעיקר פחמימות עד עכשיו.
עד עכשיו, אוקיי, ובערב, בצה.
מה בערב? רגע, שנייה, את קפצת מלא. בצהריים אין ירקות, אין כלום?
לא, אין ירקות.
יש שמן באורז, בבשר, במשהו?
מעט, כאילו רק לתוך הבישול ממש מעט.
מעט זה הרבה קלוריות.
לא, מאז הוא ברמה של תרסיס.
בסדר.
לא יודעת עד כמה מספר. משהו בכל זאת חייבים, אבל...
ב-4 עם הקפה?
לא, אין מ-4 עם קפה, נגיד בערב.
שום דבר בערב? כאילו צום?
לא צום, אולי...
תמרים.
אולי את אותו, בננה.
בננה, עוד פחות.
בננה סלש עוגיה, כן, עוד
פחות. את מצחיקה.
לא, מה לעשות, כנראה שכולם מצחיקים.
כולם.
ויוצא וואי, אבל בסדר, אז טוב שאנחנו מדברים איתם.
נכון, נכון.
אז אני כנראה מייצגת עוד הרבה, אז השיחה הזו
חשובה.
אז אוקיי, אז בערב, נגיד ביצה, ירקות.
לחם.
קטונה, לא, בלי לחם, אבל עם המציאות הקטנות האלה של הסלק, שזה 5 מציאות כאלה באיזה 100 קלוריות.
הן לא עשויות רק מסלק, הן עשויות...
לא, הן לא עשויות, נכון, יש כל מיני, אבל זה כדוגמה, נגיד איזה 2 כאלה.
אז 2 כאלה וגבינה וטונה וביצה וסלט.
כן, ואז נכנסות הירקות.
ובלילה?
גם ב... לא, זהו, אין לילה, די, מספיק.
יוצא לך כ-1,100 קלוריות.
1,100 קלוריות?
כן, אבל זה לא תפריט דל פחמאות, כן? זה לא תפריט חלבונים.
לא, זה לא נחשב דל פחמאות, אבל...
הוא סביר מאוד.
מה הייתי צריכה להוריד פה מבחינת פחמאות?
שנייה, רק אני אגיד לך ככה. הוא תפריט מעולה. אבל בהשוואה להגדרה שלך בהתחלה שאמרת שאת אוכלת תפריט, שאלת אותי אם זה תקין לאכול תפריט חלבונים, זה לא תפריט חלבונים.
אוקיי.
תפריט חלבונים זה בלי ה... שיבולת שועל והחמניות והתמר, בלי האורז, כלומר עם ירקות אחרים במקום, כאילו ירקות בתנור, אנטיפסטי לא, עם תפוחי אדמה ובטטה כמובן, ובלי עוגיה אחרי הצהריים ותמרים, ובלי הלחמיות, הקרקרים האלה שאמרת בערב, ואז זה תפריט חלבונים.
אוקיי. אז אוקיי, זה לא תפריט חלבונים, אבל זאת אומרת שזה תפריט טוב.
בטח.
זאת אומרת, ואם זה 1,100, אז אני גם אמורה לרזות מזה, לא?
אם את עושה את זה גם בשישי שבת, ובמסעדות, ובאירועים, סופרת, אז כן. וגם אם לא שכחת חלק, כי כמו שאת רואה, את נזכרת במלא דברים תוך כדי שסיפרת.
נכון, נכון. טוב, וגם כנראה לא סגורה בסוף.
זהו, אז בוא נגיד שיכול להיות שזה יוצא בסוף קלוריות לשמירה על המשקל. אז אולי את לא...
נניח שיוצא בסוף 1,400, אולי 1,500.
אז זה הממוצע לשמירה על המשקל בגיל המעבר.
אוקיי. זה שמירה על משקל, זה לא ירידה.
לא ירידה לשמירה. לא לעלייה.
אוקיי, יופי, תודה, באמת עזרת.
תודה רבה לך, אני שמחה מאוד מאוד, שאלה מצוינת. תודה רבה. יש לנו עוד מזינה? אוקיי, אז עכשיו יש לי זמן לספר לכם על מה עדיף להפחתת שומן בטני, דיאטה או שרירי בטן. טוב, אז תשמעו כזה דבר. הייתי בהרצאה, השבוע, לא, נראה לי לא קורה לי בשום הרצאה שאין מישהו אחד שבא לפני הרצאה ושואל אותי, מה עושים עם הבטן? תמיד זה ככה. ככה תופכים על הבטן כזה, מה עושים עם הבטן? כזה דבר. יש עוד כמה שאלות קבועות, אבל זה עכשיו לא רלוונטי. ואז בעצם, השאלה היא, דיאטה, מה יותר חשוב, דיאטה, או פשוט... עזבו דיאטה, אני אעשה תרגילי בטן כל הזמן, ואז זה יוריד לי את הבטן. אז התשובה היא שתרגילי בטן נורא 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 חשובים. בעיקר אם אנחנו עובדים על השרירים האלכסוניים, שהם בעצם מחזיקים את הבטן בפנים, זה עושה לזה מראה הרבה יותר טוב ופחות נפוח, אין ספק. אבל חשוב להגיד שלא משנה כמה שרירי בטן תעשו. אם יש לכם מעל שרירי הבטן שלכם, שכבה של 5 קילו שומן בטני, אז זה לא יעשה לכם בטן שטוחה, זה עצם העובדה שחיזקתם את שרירי הבטן. צריך גם לשרוף שומן בגוף, וגם, כולל שומן בטני, וגם לחזק את שרירי הבטן. עכשיו, בשביל לשרוף שומן, מה עושים? אז כמובן דיאטה. באופן כללי, דיאטה, זה אומר לאכול פחות קלוריות ממה ששורפים. כלומר, אם אני שורפת, נגיד, 1,500 ליום, אני צריכה לאכול טיפה פחות מזה, כדי שהגוף ייקח שומן וישרוף אותו לאנרגיה. ובנוסף לזה, כדי להעלות את שריפת הקלוריות בגוף, אפשר לעשות ספורט שהוא חיזוק שרירים אחרים, שיותר תורם לשריפת שומן בכל הגוף מאשר שרירי בטן, וזה שרירי רגליים, סקוואטים וכו', שרירי גב, שרירי ידיים, טרייספס, בייספס, כל אלה, שרירים גדולים וארוכים, יותר תורמים לפי מחקרים, למטאבוליזם שלנו ולשריפת הקלוריות היומית, כולל שריפת שומן בטני, מאשר לעבוד רק על שרירי בטן. אז אם אתם רוצים להוריד שומן בטני, זה יפה שריר בטן, אבל יותר חשוב זה להקפיד על הדיאטה, על צריכת קלוריות, ועל ספורט חיזוק שרירים באופן כללי בגוף, ולאו דווקא להתמקד רק בבטן. שרירי רגליים עוזרים יותר להוריד את שרירי הבטן, את השומן הבטני, כן? שרירי רגליים עוזרים יותר להוריד שומן בטני מאשר שרירי בטן. אוקיי? כתבתי את זה כבר בפייסבוק דרך אגב, בשבוע, תוכלו לראות את זה אם תרצו לקרוא. אוקיי, עכשיו אני מגיעה למתכון שלנו של השבוע, פשטידת פטריות של דניאל הסיבוני מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, רק מערבבים את הדברים, ממש קל להכנה, וזה יוצא כ-100 קלוריות למנה ו-9 גרם חלבון למנה, אפילו טיפונת יותר. אז מה עושים? לוקחים יוגורט חלבון 0%, כזה יוגורט פרו כזה, חצי קוטג' 5%, שתי ביצים, בצל קטן קצוץ שכזה מתגנים אותו טיפה עם ספרי שמן, וגם סלסלת פטריות שמקפיצים כזה ביחד עם הבצל, מוסיפים לזה 3 כפות שיבולת שועל, כפית אבקת אפייה, מלח פלפל, זהו. שמים את זה על תבנית, אפשר לפזר מעל 2 כפות פרמזן, ככה זה מאוד מתאים. מוסיף לטעם, עופים את זה, וזה יוצא, סך הכל 640 קלוריות, כלומר, אתם גם יכולים לחלק את זה ל2, ולאכול חצי מזה כארוחה, אבל זה הרבה, שהחלוקה ל6 מנות, כאמור, 107 קלוריות למנה, ו9 ומשהו גרם חלבון. המתכון והתמונה של דניאלה מקורס הדיאטה שלי יהיו באתר של הרדיו יותר מאוחר היום. אז אני רוצה להגיד תודה רבה 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 לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שהזין ולכל מי שצפה. מחר בבוקר פוסט בפייסבוק, הכנתי אותו כבר בערב בניוזלטר שלי, אל תשכחו, זה בחינם, אתם מוזמנים להצטרף הלינק בפייסבוק שלי. רוצה גם להודות למאירה פרץ, לאילי זק, לירון זאבי, לאליעזר בן יהודה, אחרינו פרופסור רפי קרסו האחד והיחיד, אני מאחלת לכולם שבוע כיפי ובריא, ותיסעו בזהירות בכבישים. ביי ביי, שבת שלום.